תבינו איזה מדרגה זאת. לכן לא בחינם המהר"ל כותב, אם אדם רוצה לדעת איך הוא יהיה בגן עדן, איך נראה גן עדן שלו, תסתכל איך נראה ליל הסדר שלו. ליל הסדר, רבותיי, זה דוגמה של גן עדן שכל אחד מאיתנו. זה הטעם שכתבו הספרים, כל הפוסקים, שאדם צריך להוציא את הכלים הכי יקרים, את המרבדים הכי מפוארים, השטיחים שיש לו, הכיסויים המפוארים, ילבש בגדי מלכות שלו, מד מהחשברוש, הוא הרשע הזה לא עשה לו איזה שמחה, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, מה עשה שם חור, כרפס ותחלת, זה על דברים בטלים של העולם הזה, מחילה. יש מקום. עם הדברים של העולם הזה, תראה כמה דברים בטלים. כמה עשה, כמה הוציא. אנחנו על שזה נס גדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, וכל שנה, כל דור, אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. על אחת כמה וכמה שצריך האדם לפאר ולרומם את היום הזה. ומה המעלה של היום הזה, רבותיי? הרוקח. זה היה אחד מגדולי ישראל, מגדולי בעלי התוספות. הוא בדור הרמב״ם. רבנו אלעזר מגרמיזן, בעל הרוקח. הוא כותב הרוקח, דע שלילה זו היא מעל המזל. אפילו אם מזלו של האדם הכי רע שיכול להיות חס ושלום, ואפילו נגזרה עליו איזה גזרה שלא תהיה, בלילה הזה ליל פסח הוא מעל המזל. ולמה הוא מבאר? כיוון שראש המזלות זה תלה. הרי הם 12 מזלות ברקיע, ברא הקדוש ברוך הוא. ותלה הוא הראשון מכולם. הוא היה השר של מצרים, זה האלוהים של מצרים. הוא הוקה בלילה הזאת, לכן ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא, ציווה את אבותינו, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אבל תראה, אומר תראה, בקורבן פסח מה כתוב? שתמים זכר בן שנה תיקחו, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. כלומר, אם עכשיו משיח בא, אנחנו יש לנו עוד 7 לילות עד בדיקת חמץ, אז יש לנו די זמן. יש סיכוי. ואנחנו נצטרך לעשות את קורבן פסח, אז כל אחד צריך ללכת לקנות או כבש או עז מועיל, אבל דבר אחר לא מועיל. והתורה גזרה כך, מן הכבשים ומן העזים תיקחו, כך כתוב פרשת בו. שואל הרוקח, למה דווקא כבש או עז? ולמה לא עגל? ואולי איזה תרנגול? ואולי איזה הודו? הודו לשם כי טוב, כי לא עולם חסדו. אולי איזה יונה? לא. רק או כבש או עז, התורה אומרת. הוא מבאר כך. הכבש זה התלה. הכבש הזה, הוא, כשהוא בן שנה, הוא נקרא כבש. אחר כך שגדל, נקרא כבר עיל. העז, זה, כשהוא בן שנה, הוא גדי. אחר כך הוא יקרא תאיש. שתיים שמות שונים. עכשיו, למה או כבש או עז? הכבש זה המזל של החודש, חודש תלה. הוא היה אלוהים של מצרים, שהקדוש הוא יקע אותו. ויח כל בכור, בכור פרעו, באלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם. גם באלוהים שלהם עשה שפטים. באותה לילה, כל צלמי עבודה זרה שברחבי מצרים, 400 פרסה על 400 פרסה, 1,600 קילומטר אורך, 1,600 קילומטר רוחב, כל הצלמים התעבטו ונשברו. ונאו אלה מצרים מפניו, כך יהיה לעתיד לבוא בכל העולם. לא רק במצרים, כך יהיה כשיבוא הקדוש ברוך הוא בקרוב, אנחנו נראה ניסים ונפלאות מדהימים, אז כל זה אדם צריך ללמוד כדי לדעת מה מצפה לנו. אז הוא אומר, אם כן אתה נפל, מתי נפל? לא תגיד בתחילת החודש או בסוף החודש, יגידו היה חלש, תחילת החודש היה תינוק, סוף החודש נהיה זקן, אבל אין לו כוח. לא, בשיא תפארתו, ב-15 לחודש ובשיא המזל, הרי מה זה מזלות? הכוכבים כעת ברקיע הם מתקבצים, יש קבוצת כוכבים. עכשיו מה זה מזל תלה? אתה תסתכל ברקיע, מתי שיש חושך, ככה לא איפה שיש פנסים וכו', אלא אתה תראה שיש התקבצות של כוכבים בצורת תלה. אחר כך מגיע חודש אייר, משתנה, נהיה צורת שור. אחר כך סיוון נהיה תאומים, וכן על זה הדרך. כל חודש יש להם צורה מסוימת. עכשיו זה לא בבת אחת נהיה, אלא זה הולך ומתקבץ, הולך ומקבל צורה, הולך ומקבל צורה, עד שבשיא החודש הוא, שהירח מלא, 15 הוא מקבל את שיא הצורה. ואז הקדוש ברוך הוא עיקה. אומר, בוא תראה, הרי יש, הם גם זה כוכבים של החודש, יש מזלות של כל שעה. כל בוקר מ-6 עד 6 בערב, 6 מזלות שולטות ביום, 6 בלילה. הם 12. והסדר שלהם, כל מזל, שעתיים. אז נגיד, בבוקר של ניסן, תלה שולט מ-6 עד 8. אחר כך שור מ-8 עד 10. וככה אתה ממשיך עד מזל בתולה, שזה ב-6 בערב הוא מסיים. 6 בערב צריך להתחיל מוזניים, זה של תשרה, עד 8. אחרי זה, 8 עד 10, מה יבוא אחריו? הקרב של חשבן, מרחשבן, זה הקרב. 8 עד 10. 10 עד 12, שזה פחות או יותר חצות, מה יבוא? קשת. זה מזל קשת, נראה צורת קשת הכוכבים. 12 בלילה, גדי. עד 2 בלילה. אז בליל פסח, מה שולט? במזל החודשים שולט התלה. בחצות, שולט הגדי. והגדי הזה הוא גם הוכה. אז לכן אמר התורה, תביא או כבש או עז. כל מה שכתוב גדי, גדי עזים. אז או כבש או עז, להראות שהמזלות נפלו. וכל כך למה? שאנחנו נדע שישראל מעל המזל. ופסח הוא מעל המזל. זה הסוד של, של העניין. עכשיו הוא מביא שם, מביא באברהם חמורי בסידור שלו, בית הבחירה, שואל, אומר, היה מעשה עם רבנו חיים ויטל, תלמידו של רבנו הארי, באחד שבליל פסח עלה בסולם ונתלע. כוונה, לא עליכם, הברך שלו יצאה מהמקום, קיבל נקע ברגל ולא יכל ללכת, נהיה צולע. ובא אצל הרב, אמר, מה אתה אומר שזה ליל פסח מעל המזל, כאילו אין נזקים? הנה הוא ניזוק באמצע ליל פסח, באמצע הסדר הוא יצא, הלך להביא איזה משהו מהגג, עלה בסולם ונתלע. אמר לו, תחשוב טוב, אולי עשית איזה עוון, ברר איתו, התברר שעשה איזה עבירה באותה לילה. אמר לו, זהו, עשית עבירה, לכן אין שימורים. מתי זה שימורים הוא, שאדם נזהר מהעבירה בלילה הזה, אז לא ישלוט בו המזל בכלל. להפך, הוא יהיה מעל המזל. אבל אם חס ושלום יעשה איזה עבירה, יכול המזל לשלוט בו. לכן גם המפרשים אומרים, מה שהגמרא במסכת שבת אומרת, אין מזל לישראל, זה כשעושים רצונו של מקום. חס ושלום לא עושים רצונו של מקום, אז חלילה וחס, שלא יבוא ולא יהיה, המזל יכול לשלוט בהם. לכן הישראל הם מעל המזל. גם הלילה הזה מעל המזל הוא בתנאי שישמור את עצמו מעבירות. זהו הטעם שבלילה הזאת צריך לשים כערה. לפי הפשט שם כערה כדי שיהיה לו סימנים מוכנים והם מעבירים על המצוות, אז שמים את הכרפס ראשון כבר שאותו אנחנו צריכים, אחר כך שמים את המצות ואחר כך את שאר המינים שצריך לאכול אותם. אבל לפי הקבלה אנחנו נוהגים לפי רבנו הארי, שבה רבנו הארי רגילה צריך להיות כערה יהיה בתשעה מינים. הקערה היא עשירית, כנגד 10 ספירות. השכינה הקדושה מאירה בלילה הזאת, הערה עצומה שאין למעלה ממנה. ולכן צריך את 3 מצות. ואחר כך יש שם את הזרוע ואת החרוסת. זה בצד ימין, זרוע וחרוסת. ובצד צמול אנחנו שמים בצע וכרפס. סימנם כבש, כרפס, בצע, צמול. רז הרבה חיים פלאצ'י סימן. אז אם כן, אנחנו שמים את כל זה, וטוב שהאדם יקנה לו כערת כסף, צריך כערת כסף גדולה, שתכניס בתוכה את כל המינים, גם 3 מצות, וגם את כל המינים האלה, אומר, וזה סגולה, אפילו שזה עולה הרבה כסף, סגולה שיהיה עשיר, כל מה שאדם מוציא לכבוד הלילה הזאת, הקדוש ברוך הוא משלם לו כפליים, והיא סגולה לעושר. וכותב, רבו של רבי חיים פלאצ'י כותב שאני ראיתי כמה אנשים שהעשירו, היו לא היו אנשים חשובים, פתאום העשירו וחקרתי ודרשתי, ובגלל שכיבדו את הלילה הזאת יותר מכפי כוחם, זכו לעושר גדול. אומר וזכור מה שהיה במצרים, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, למה למשה לצוות את ישראל ושאלה אישה משכנתה מגרד ביתה כדי כסף וכלי זהב ושמלות, וינצלו את מצרים, משם היה שירו ישראל, יש ביזת הים ויש ביזת מצרים. אומר, מכאן תדע שכל שנה בלילה הזאת יש ברכה, ומה שאדם מוציא לכבוד המועד הזה, שהוא ראש המועדים, והחודש הזה הוא ראש החודשים, הקדוש ברוך הוא משלם לו כפליים. וזה הטעם שאמרו דורשי רשומות, מועד, מם, וו עין דלת. מם, כמה יוצא גמטריה שלו? 40. וו, 6, עין, 70, ודלת, 4, 80. כלומר, אם אתה מוציא למועד 40, הקדוש ברוך הוא ישלם לך 80 כפליים. כל מה שמוציא האדם לכבוד החג, הקדוש ברוך הוא משלם לו כפל כפליים. ועוד יביא כוסות הכי מהודרות שיש. אז נכון שיש כאלה שלא אוהבים לשתות בכוסות כסף, כי הכי מהודר זה כסף. זהב, איך תמצא זהב, גם זה סכנה שמי גנב. אחר כך נפשו כרשורה בנפשו. גביע כסף בקוסי, זה גביע של בנימין, ששמו באמתחת בנימין. אז יש כאלה שלא שותים בגלל שיש לו חומצה. אבל לפחות אם אדם שותה בכלי זכוכית, יהיו זכוכית יפה, מהודרת, יקרה, כמה שיותר חשובה, ולא יעשו כוסות חד פעמיות, בארבע כוסות, צריך מאוד להיזהר. לחשוב על זה, אפילו שיש בין פרט יוסף המסובים, הם גדול, רבים וטובים, לקטנים אפשר לתת מפלסטיק וכדומה, אבל הגדולים לפחות, ודאי שיהיה להם כוסות יקרים. בפרט בעל הבית, שהוא המברך והמקדש, מוציא את כולם מדי חובה, נכון שצריך שיהיה לכתחילה גדול המסובים, גדול הבית, אבל אם הוא יודע שיש שם אחד שבקי בהלכות ויש קול גבוה שכולם יכולים לשמוע אותו, כי חשוב מאוד שהלילה כולם יאזינו, אז כתבו הפוסקים שעדיף שהוא יוותר על כבודו וייתן לאחד שקולו גבוה, שהוא יקרא מילה במילה שכולם ישמעו. מצווה שגם הנשים והקטנים ישמעו ויאזינו. לכן הוא בא בהלכה שהלילה הזה, אפילו שבשעת לידות, שאר רשימות השנה אנחנו מושבים את המבוגרים והזקנים בראש, הלילה הזה עד רבה ניקח את הילדים הקטנים, התינוקות, ואנחנו מושבים אותם בשורה הראשונה, שהם יהיו במרכז השולחן, כדי שכל הסדר יתנהל איתם ביחד, בד בבד יחד איתם, שיגלו התעניינות, לכן גם צריך להרדים אותם. כמו לא אומרת על רבי עקיבא, גדול הגדולים, מי היה שמרביץ תורה כמו? אף פעם לא הפסיק את השיעור, אפילו בראש השנה, ואפילו בתשעה באב, היה מלמד את ההלכות של תשעה באב, עניינים שמותרים. חוץ, אומרת הגמרא, מערב יום הכיפורים וערב הסדר. ערב יום הכיפורים כדי שילכו לאכול ולהכין את עצמם לקראת הסעודה שיוכלו, כדי שיוכלו להתענות בעשירי, שיש מצווה לאכול בתשיעי. ובליל הסדר, מפני התינוקות שלא ישנו, שילכו הביתה מהר, מוקדם, יחזיקו את הילדים הקטנים, כי כל המצווה הלילה הזה, והגדת לבנך ביום ההוא למור. אז זה עניין גדול. וצריך שיהיה בכל שירה וזמרה יאמר את כל הסדר. מי שאומר את הסדר ואת ההגדה בכל רם ובשמחה, הוא יזכה לשיר אותו לעתיד לבוא, כך מביא הזוהר הקדוש. עתיד לבוא. של האדם מבטחה מרבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצמו יזכה לשיר שם בבית המקדש. מי לא ירצה לרוץ לשם ולעשות? הכוס של הכסף גדול, זה של הפרסים גדול. הפרסים נוהגים לעשות 5 ליטר גביע. כן, אל תגידי לא, חשברוש ככה עשה, כי כתוב שמה וכלים וכלים שונים והשקול בכלי זהב. אז הגמרא אומרת שהיה להם כוסות גדולים, וידוע הפרסים ככה היו נוהגים. מי שהיה בא אורח אצלם הביתה, מוכן לו כוס אחד גדולה מלאה יין, חייב לשתותו כולו. לכן שמה היה שתהיה חדת, הוא לא חייב אותם. אז כוס כזאת יש מחלוקת הפוסקים, יש מי שאומר שישתה את רוב הכוס, אבל להלכה אנחנו לא מחמירים, די שישתה רבעית. אבל אחד תחילה ייקח כוס רגילה, לא כוס ענקית מדי. אם כן, לא 3 קומות ולא 9 קומות, קומה אחת בלבד, אנחנו קרקע, קומת קרקע. בואו עכשיו שאלות תשאירו למחר, מחר בין הדרך נאמר את ההלכה, מחילה מכבודכם. אז 4, כן, רבע, כן. מי? נו? כן. כן. זה מזכיר האום. הגיע לירושלים. כן. אז אמר, ארבע כוסות, לכן הלילה נוהגים לשתות ארבע כוסות. מה זה ארבע כוסות? הגמרא אמרה כנגד ארבע לשונות של גאולה. בזוהר מובא כנגד ארבעת רגלי המרכבה, שמי ששותה את ארבע כוסות כתקנם וכהלכתם, זוכה שמרכבה שורה על ראשו. זה ארבעת רגלי המרכבה, יש שור נשר אדם, איזה זכות גדולה זאת. ואז זוכה שרואה איך הקדוש ברוך הוא משקה את כוס התרעלה, ארבע כוסות תרעלה לאומות העולם, מה שדרשו במדרש. והם ארבע כוסות כנגד ארבע מדרגות, ארבע תקופות. הראשון כנגד העולם הזה, לכן אומרים עליה קידוש, כי העולם הזה צריך קדושה. קדש עצמך ומותר לך. בכל דבר ודבר אדם צריך שיהיה קדוש, בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. כוס שנייה, אנחנו אומרים עליה את ההגדה, מברכים גאל ישראל. זה כנגד משיח צדקנו שעתיד לבוא, ואז הוא יגיד, מי שתה ארבע כוסות, מי היה בכוס השנייה, יבוא ויראה אותי, יקבל את פניי. אני זוכה שגאלנו, גאל את אבותינו, אז כל ההגדה נאמרת גם על הכוס הזאת. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, וכל הסדר הזה זה שייך לביאת משיח. וידוע שביאת משיח, לכן תקנו לנו הראשונים, לומר בקדיש, בחייכון וביומכון, בחיי בכל בית ישראל. לא כל אחד בטוח שהוא יזכה להיות בזמן המשיח. צריך זכות לזה. וזה הטעם בקדיש, תראו כמה תקנו לנו בתוך הקדיש. שיתפלל האדם בחייכון וביומכון, בחיי בכל בית ישראל. למה? יש סברה שאומרת שמרחם במדרש, שאם היה לו מעשים לא טובים, מי יודע מה יהיה איתו. אז אנחנו רוצים שכולם ישובו בתשובה לפני שיבוא משיח, כדי שיזכו להיות בביאת משיח. זה הטעם שכתוב במדרש, אליהו הנביא עתיד לבוא שלושה ימים מראש, ועומד על הרי ישראל ואומר, הגיע הזמן ישועתכם. ולמה הוא מכריז? כל מבשר, מבשר ואומר. מה מבשר? מעורר אותנו בתשובה. שלושה ימים לפני ביאת המשיח, לפני הגאולה הסופית, תהיה התעוררות של תשובה. מי שיזכה, והוא יש בו קדושה וטהרה, ניצוץ קדוש, שב בתשובה ומתקן את המעשים שלו. ואז זוכה ונשאר בחיים בביאת משיח. זה שאומר, לכן, הכוס הזו השנייה, כמה שאדם יספר, זה אמור, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. למה? יזכה בביאת משיח להיות בשורה קדמית יותר. יזכה לקבל את פניו. זה המעלה של הכוס השנייה. כוס שלישית, אומרים אותה על ברכת המזון. מה יש ברכת המזון? שאנו מברכים, ברכת המזון זה לעתיד לבוא, זה לתחיית המתים. כל סוד של ברכת המזון הוא תהיה, תראו לו עליכם בבתי אבלים, לא יבוא ולא יהיה. שם לא אומרים ברכת המזון רגילה. פרט בברכה הרביעית, שם בכלל נוסח אחר. אומרים נוסח של נחמה. למה? המתים לעתיד לבוא, תחיית המתים יברכו ברכת המזון, שהם יאכלו. יסעדו ויאכלו, וזה כוס של תחייה, זה כנגד תחיית המתים. האדם יזהר מאוד בברכת המזון ובברכה של הכוס. אחר כך נשאר כוס רביעית שאומרים עליה הלל הגדול, עם נשמת כל חי, זה כנגד לעתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? אחרי תחיית המתים יש עוד דין. כמו שאמר, הנה אנוכי, אנחנו נגיד את זה בהפטרה, שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה נקרא יום הדין הגדול והנורא, שאז יבטל הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, והכל יהיה רוחני. מי יזכה אז לחיות בתחייה השנייה ולהתקיים? יש דין. וכנגד זה, זה עולם שכולו שבת ומנוחה להיה העולמים, כנגד זה זה כוס רביעית. לכן ארבע כוסות, סודם עמוק מאוד מאוד. וכל המנהגים של הסדר, כולם יש בהם סודות. עכשיו, קדש רוחץ, ראשי, הוא סידר לנו את הסימנים. קרפס יחץ. מה זה יחץ? למה לוקח את המצה וחוצה אותה לשתיים? אז נאמרו על זה הרבה טעמים. הן מצד שדרכו של עני בפרוסה, וצריך לומר עליה, הלך מעניה, זו המצה השנייה. אנחנו הותחים אותה, תופסים אותה בצורת דלת, הלך מעניה דיאכלו אבטנה. הן מצד שהחתיכה השנייה משאירים אותה לאפיקומן, כדי שלא יגמור אותה וישאיר את זה, אפיקומן צריך לאכול אותו על הסבא. אבל מה הסוד של יחץ? יסוד בחיתוך, עד כדי כך תראו באגדות, יש שם לשם ייחוד, שלפני שהוא עושה יחץ, אומר, הנה אני בא לקיים מצוות חכמים, שתקנו לנו לעשות יחץ הלילה הזה. יש הלילה הזאת כמה סוגי מצוות, עשרות רבות, מצוות עשה ולא תעשה, יש 17. המצוות דרבנן, עוד למעלה מ-20 מצוות דרבנן יש. כמו אפיקומן, זה גם תקנת חכמים, קורך, תקנת חכמים, קרפס, תקנת חכמים, אכילת חרוסת, תקנת חכמים, סעודה, ועוד ועוד ועוד. ביחד זה אחד מהמצוות של דרבנן. אין לך לילה כזאת בעולם, בכל השנה, שיש בה כל כך הרבה מצוות כמו הלילה הזאת. היחד, הסוד שלה, אומר הרוקח, שהאדם ישבור את יצר הרע בשעה שחותך את המצב, ולכן טוב שיקח מצות הרכות של הספרדים, שאפשר לחתוך אותם. האמת, גם האשכנזים היו נוהגים פה בירושלים, לפני 40 שנה, 50 שנה, גם האשכנזים היו אופים את המצות שלנו. אחר כך השתכללו במודל Made in Nebrak, המציאו מצות דקות, ששוברות את השיניים. אבל כולם היו אוכלים מצות רכות, כל הבתים היו אופים, כל בית, בתוך הבית שלו היה תנור, אופים מצות עבוד, בערב פסח, אחר חצות היום, כל אחד יושב ואופה מצות. אז חותך אותה, בשעה שחותך, או בעל הבית חותך, אתה תכוון שכשם שהוא חותך את המצה הזאת, כך יחתוך הקדוש ברוך הוא את יצר הרע, ויוציא אותו מליבנו, שנאמר ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ואסיר אותי את לב האבן בשרכם. מי זה לב האבן? זה יצר הרע. נצאתי לכם לב בשר. אז זה היחץ, ישבור את היצר הרע. הרשל, רבי שלמה לוריה, שהיה בזמן מרן רבי יוסף קארו, הוא דודו של הארי, רבי שלמה לוריה, עליו השלום. הוא כותב שישתדל האדם מאוד שיקח את האפיקומן, ככה הוא היה נוהג, קושר אותו במפה לבנה, ושם אותו על הכתף, וקושר, והולך איתו 400 ילדים, ואז הם שומרים, אומר, יש להם מפתעות, אז הם יודעים שהם ערים, ואז כל רגע נותן להם איזה שאלה, הם אומרים איזה שאלה, הוא אומר איזה שאלה, וככה, ואז תומצי, שולף משם איזה מתנה, או עוד איזה אטרקציה שלא הייתה עדיין, שהגיע עכשיו מהמטוס בסין, ואז אתה נותן לו, והילד ככה נשאר ער, רואה שמתייחסים אליו, ואז הוא זוכה לאן שזוכה. הרם כותב, סיפור האגדה, מחפר על האדם, מחפר על העוונות. הרן בגמרא שם שואל, ואם תאמר, הרי מעשינו קטנים כעת בגאולה הזאת, מה, אנחנו נביא את המשיח, אנחנו מתפללים, שכן השם גאלנו, כאשר גאל אותנו ואת אבותינו, ככה הקדוש ברוך הוא יזכנו לציון עירך, שמחים בעבודת מזבחך, ונאכל שם מן הזבחים, מן הפסחים. אומר, מה, מי אתה שאתה אומר, אני אלך לבית המקדש, אוכל שם מן הזבחים פסחים. לפנינו היה רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה בגלות, ולא לא, לא הגיע לבית המקדש. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, אתה יודע מי זה רבנו הקדוש? לא הוריד ידו למטה מאבנתו. שישה סדרי משנה כתב לנו, לפני מותו זקף 10 אצבעותיו ואמר, יגעתי ב10 אצבעותיו בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע הקטנה. אם הם לא זכו, אנחנו נזכה? איך אתה אומר שאנחנו נזכה? זו השאלה שהר"ן שואל, וכן על זה הדרך, כל הדורות שהיו גדולי העולם לפנינו, אומר, זו הסיבה שמצוות סיפור יציאת מצרים באה, כדי לעודד אותנו בגלות, שאפילו שאנחנו הכי שפלים ופחותים, חס ושלום. אפילו תאמר שאנחנו יתומים ויתומים. איפה יש לנו היום רבי שמעון בר יוחאי? יש לנו היום אחד, אפילו מהאמוראים, רבנה ורב אשה, רבה ורבה ואביה. איפה יש לנו היום הרמב״ם? יש לנו היום גדולי העולם שהיו בדורות שלפנינו? אין לנו אפילו אחד מהם. אלא אומר, תזכור את מצרים. במצרים אבותינו היו יותר גרוע. כך אומר הר"ן. אם הוא לא היה אומר, אני הייתי מפחד לחזור על זה. אומר הר"ן, תדע שבמצרים כתוב פסוק בפירוש, ויעבור עלייך וירך הנה איתך את דודים, ואת עירום ועריה. היו ערומים מהמצוות, היו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא נתן להם שתי מצוות שבזכותם הוציא אותם, דן פסח ודן מילה. אז אם כן, כל שכן וכל שכן אנחנו, שיש לנו את התורה הקדושה, יש לנו תפילין, יש לנו ברית מילה, הם אפילו ברית לא היה להם. והקדוש ברוך הוא גאל אותם. אומר, אנחנו כל שכן וכל שכן. אומר, זה הסוד של סיפור יציאת מצרים, לטעת את האמונה, ושאדם יסתכל בחומר ויאמר, ומה הם במצרים אבותינו? עזוב, שבט לוי היו צדיקים, משה ואהרון היו קדושים, 70 זקנים היו מיוחדים במינם, אבל עדיין תורה לא היה להם, לא קיבלו את התורה, ועדיין לא קיימו את המצוות, והיה ביניהם כמעט רובם היו עובדי עבודה זרה, והמקטרג עמד בים וקטרג עליהם, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא גאל אותם. אם כן, אנחנו לא ראויים שיגאל אותנו, וזה הטעם שמרבים בסיפור יציאת מצרים, כדי לחזק את האמונה שהנה הנה עוד מעט יבוא המשיח, כמו שנהגו בכוס שלישית, אחרי ששותים אותה פותחים את הדלת. אך היה נוהג המהריל שאומר שפוך חמת חיל הגויים, פותח את הדלת, ועלם על הטעת את האמונה בביאת המשיח. אומר, אם כן, אז מה, אמונה? אומר, זהו, בזכות האמונה הזאת יבוא המשיח. זה שאתה פותח את הדלת ואתה אומר, אולי המשיח כעת יבוא, אולי לא הנביא יהיה בדלת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, מאמינים בי, בזכות האמונה הזאת אני אשלח להם את הגואל. אז זה הסוד של הלילה שצריך לספר ביציאת מצרים. לכן כתב הראש שלכתחילה חייב אדם לקרוא את ההגדה, אבל יכול לצאת ידי חובה גם בשמיעה. לכן טוב שיזהרו בני הבית, תמיד נוהגים לחלק את הקטעים של ההגדה, הם עשויים קטעים קצרים, 2-3, לפעמים שורה אחת בלבד בהגדה, כל אחד קורא קטע בתורו, כדי שכולם יישארו ערים וגם כולם יהיו מרותקים בסדר, לפחות קריאת ההגדה שתהיה כמו שצריך. אמר הרב פה שלא לדבר, האמת הפוסקים כותבים שמי שזוכה כל ההגדה לא להפסיק בדיבור, אין לך שעת רצון במה שיבקש אותו לילה, שהקדוש ברוך הוא יענה לו אחר כך. כי המצווה היא לספר ביציאת מצרים, לא לדבר משום דברים בטלים אחרים. אז לכן, בהגדה, כל הזמן יקראו אחד אחרי השני, כל אחד בתור שלו יקרא קטע. הראש אומר שלא חייב כולם לקרוא, הראש בעצמו כותב את זה במסכת פסחים, אומר שאם שמעת יצאת ידי חובה גם של ההגדה, אתה לא חייב לומר אותו בעצמך, אבל בתנאי, והסיבה היא כדי שאחד יגיד בכל רם וכולם השאר ישמעו. ולכן אומר, זה מעלה גדולה. אומר, מה הסיבה שאנחנו מספרים כך ביציאת מצרים? הוא אומר, תראה, הלא כתוב בגמרא, כל הנענש חברו בסיבתו, אין מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. תראה מן על עמי יוסף הצדיק, יוסף הצדיק שאמרו לו, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, אז יוסף מחל להם. למה מחל? כי אם אדם חס ושלום לא רוצה למחול לשני, אז הוא רוצה שהשני יענש בגללו, שמענישים את השני, מענישים גם אותו. השם אומר עכשיו, אנחנו אבותינו היו במצרים, והנה הקדוש ברוך הוא יענש את פרעה, תראה 10 מכות הביא עליו, מכה עשירית, מכת בכורות, הייתה הקשה מכולם. ועוד אחרי זה מה קיבל בים, שם יבוא ויאמר אדם, כל נענש חברו בסיבתו, אפילו שהם גויים, אבל הקדוש ברוך הוא מעשה ידי טועים בים, ואתם אומרים שירה, בכל זאת הוא כואב לו שהקדוש ברוך הוא כשהבריות שלו נהרסים ונאבדים. אז חס ושלום תאמר נענש חברו בסיבתו, לא, הרי היה שלו. למה? כיוון שישראל זה היה לעיניהם, הקדוש ברוך הוא עשה כן לעיני ישראל. מתי נענש חברו בסיבתו? כשהוא לא רואה את העונש, כמו שאמר, ובאויבי ראתה עיני, אומר דוד המלך. כשאתה רואה בעין מה שקרה לאויב שלך, זה סימן שאתה רצוי לפני השם יתברך. וגם כאן ישראל במצרים, הם ראו, וירא ישראל את הגדולה שעשה השם במצרים, ויראו עם את השם, ויאמינו בשם משה עבדו, ואז ראו בעיניים, וכל זה היה בכדי שיקבלו את התורה. לכן, אומר, זה הטעם שאנחנו מספרים ביציאת מצרים. ועיקר המצווה, כמו שאמרנו, שהגעת לבנך, זה המצווה תעשה הכי גדולה מכל המצוות שיש אותו לילה. תראו כמה מחמירים במצות, שאיך יהיו, בכוסות ובכזיתות ובמרור ובסדר, והיום נהיה גם דבר חדש, מצה שרויה או לא שרויה, עזוב שרויה, רק שהמוח שלך לא יהיה שרויה. מה זה משנה מצה שרויה או לא מצה שרויה, תקיים את המצוות כהלכתם. בעיקר העיקרים הלילה זה הילדים. כל המצוות עשה והגעת לבנך. אמנם גם אם אין ילדים קטנים שם בבית, אז אפילו הוא ואשתו, אפילו אם הוא לבדו לעליכם, הגמרא אומרת, הוא שואל את עצמו. אבל כל המצווה הלילה זה לתת הקטנים. מה הסוד? הסוד הוא להעביר רוחניות הלאה. היה מורבי עליו השלום אומר, תדע, אין כמו ליל פסח שאתה יכול להעביר לילדים שלך קדושה. ואם אדם יש לו איזה ילד שחס ושלום לא כל כך בעבודת השם, יקרב אותו הלילה הזה, יושיב אותו לידו, ידבר איתו, יראה לו פנים, יברך אותו, יפרש לו פירושים, יגיד לו משלים, יגיד לו אגדות, כי אז הלב פתוח ויכול לטעת בו יראת שמיים. אנחנו מכירים הרבה משפחות, הרבה, שאפילו שהתרחקו מהדת, כשחזרו, חזרו בזכות זה שנזכרו מליל הסדר בבית אבא, ליל הסדר בבית סבא. זה נוטע בלב האדם רוחניות וקדושה וטהרה, כמו שרבי עקיבא. למה רבי עקיבא, דווקא עליו מספרת שהיה עושה שתינוקות לא ישנו? פשוט מאוד. לא היה כמו רבי עקיבא שמסר נפשו על חינוך עם ישראל. נכון, היה לנו יהושע בן גמלה, הגמרא אומרת שתיקן, שהאדם מכניס את בנו לתלמוד תורה כבן 6, כבן 7. הוא עשה תקנה בכל ארץ ישראל. יהושע בן גמלה, הגמרא אומרת, אם לא, הוא הייתה משתקעת תורה מישראל. הוא הוציא חוק חינוך חובה. מי שהוציא את החוק הזה, זה יהושע בן גמלה. הוא תיקן שכל אדם שיש לו ילד בגיל 6, מה זה 6? 5 ביום. לא מה שהיום אומרים, יום הולדת, יש לו 6 שנים, הוא כבן 7. הוא גמר 6. כבן 6, כבן 7, אם הוא חריף, אז מגיל 5, איך שעשה יום הולדת של 5 שנים, נכנס. אם הוא לא חריף, הוא קצת חלש, אז מחכים לו עד גיל 6. כבן 6, כבן 7. ואז הוא היה הכניס אותו לתלמוד תורה. הרב בר רבי חייא עליו השלום, גדולים מעשי חייא, שהיה צד צבאים, שוחט אותם, לוקח את העורות שלהם, מעבד אותם לשמה, כותב עליהם, עושה מהם עורות, כותב עליהם שמות, כותב להם א' ב', פסוקים של תורה, מלמד אותם, והולך מעיירה לעיירה, מכפר לכפר, ופותח שם תלמודי תורה. מעמיד איזה בחור צעיר, שמלא את מקומו, והולך לעיר השנייה, וכן חוזר חלילה, ועושה ביקורת בכל המקומות. אבל רבי עקיבא יותר מכולם, מה יעשות של רבי עקיבא? ועקיבא היה הולך, רואה איפה שיש אנשים שאין להם תורה, ואוסף אותם, ומלמד אותם מעצמו. מי יכול ללמד? 24,000 תלמידים. 24,000 תלמידים? עד שהגמרא אומרת שפעם אחת מצא איזה אחד שנוסע עליו מסעות מבהיל מאוד, כולו מפוחם, שחור, קושי, ואיזה מסעות כבדות של עצים. נבהל רבי עקיבא מהמראה שלו, עד שהוא אמר לו, אני לא בן אדם, אני רוח, רוח של מת. שאל אותו למה, הוא היה מוכס והיה מצער את העניים, גובה מהם מכס, מיסים, היה מתעלל באנשים, והוא מת צעיר, וכך דנים אותו לגיהינם. כל יום צריך לאסוף עצים ועושים איזה מדורה ושורפים אותו, עושים אותו אפר, ובבוקר עוד פעם מחזירים אותו בן אדם, וחוזר חלילה כל יום ככה, כבר כמה שנים כך, 5 שנים לפחות היה במצב הזה. שואל אותו רבי עקיבא, ולא שמעת בבית דין של מעלה עד מתי הדין הזה? אמר לו, כן, שמעתי שאמרו שאם יהיה לו בן והבן הזה יגיד קדיש ויגיד ברכו, יציל אותו. הלך רבי עקיבא ושאל אותו, השארת בן? אומר לו, לא, אני לא יודע, השארתי אישה, אולי בהיריון, אולי לא, אני גם לא יודע מה נהיה, אפילו הוא לא יודע. אז הלך רבי עקיבא לצפון, הוא מצא שם את הבן שלו בבית המטבחיים, כתוב שם היה ילד בגיל 5. אז פה תראו שעבר יותר מ-5 שנים שהאיש היה נידון. לקח אותו, הוציא אותו מהבית המטבחיים, הביא אותו ללמוד תורה, ולא יכול ללמוד. והיה רע. הקללו אותו ואת אביו. אמר, איפה פלוני? אמר, מי זה? בנו של ההוא, ימח שמו וזכרו. קללו אותו. אמר, איפה הבן? אמר, הבן רשע יותר מהאבא. כולם היו מקללים אותו. רבי עקיבא אמר, אסור, לא, זה יהודי, אסור לקלל אותו. לקח אותו והתחיל ללמד אותו, לא לומד. אחרי שבוע, שבועיים, ראה שלא לומד, ישב עליו בתענית. יצאה בת קול ואומרת, על זה אתה מתענה, זה רשע, בן רשע. לא השגיח בבת קול. לא שמע. וצם עליו 40 יום עד שעשה אותו תלמיד חכם בן תורה, וזכה להציל את אביו מגיהינם. זאת אומרת, רבי עקיבא, איזה מסירות נפש. הוא רבי עקיבא לימד אותנו כמה אדם צריך למסור נפשו על חינוך הילדים. יש היום, תמצא אבא שיצום על הבן שלו, יש צדיקים שצמים, אבל איפה המסירות נפש? איפה ההתעניינות? לפחות אל תצום, אז לפחות תשקיע בילד. מתי? לפחות זה הלילה ליל פסח, שאדם ישגיח עם הילדים שלו, מה איתם? לכן צריך שהם יבינו, הרמ"א כותב, שזה הסיבה שכל, תראה, כל ההגדות, כל ההגדות שיש בעולם, מתורגמות לשפת אותה מדינה. הסיבה היא שלא סתם יוצאים מדי חובה בקריאת ההגדה, אלא שצריך להבין את ההגדה ולבאר אותה לכמה שיותר אנשים. שגם הנשים, גם התינוקות, גם הילדים, יבינו את מה שכתוב בהגדה, כי זה נוטע בהם עבודת השם, וזה נוטע בהם יראת שמיים, וזה מגדיל את ממשלת השם יתברך בעולם, זה הלילה הזאת. זה מצוות ההגדה, כמה היא חשובה. ואמרתי לכם, גם הברכה באותה לילה היא חשובה. כמו שכתוב על פסוק, בעבור תברכני נפשך. עשיו היה צריך לקבל ברכה אותו לילה, ברוך השם שלא קיבל. תראה, בלי ברכה, תראה מה יש לו בעולם. אם היה לו ברכות, אוי ואבוי היה. אז אומר, החזקוני הביא שם מדרש, אמר יצחק לעשיו, הלילה הזאת עליונים אומרים שירה, ואוצרות תללים נפתחים. ואוצרות תללים נפתחים. יש אוצרות שלא נפתחים כל השנה, בלילה הזה נפתחים. והברכה חלה מפי המברכים. תראו איזה מילים אומר יצחק אבינו. זה יצחק אבינו אומר. יש לנו יותר ממנו? פחד יצחק. הברכה חלה מפי המברכים. אז מה אדם מברך את בנו ביום הזה? שיהיה ירא שמיים, שיהיה גדול בתורה. זה המצווה הגדולה שאדם יעשה. זה לא, ולא פחות, אולי יותר מערב כיפור. כמה בערב כיפור מקפידים לברך את הנערים ואת הבנים, ואפילו הם מבוגרים, בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה. הלילה הזאת, כל שכן וכל שכן. אוצרות, תללים נפתחים. הם, מהשמיים יצא, שהעשה בסוף לא יקבל את הברכות, אלא יעקב קיבל, ויתן לך אלוהים. לכן המעלה של הברכה בלילה הזאת אין כמוה. זה סוד שאומרים, ככה אומר הזוהר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה זה? היה צריך לומר מה נשתנה הלילה הזאת. ולמה רק בלי פסח אומרים מה נשתנה? למה בסוכות לא אומרים מה נשתנה? אבל בסוכות אנחנו יוצאים לסוכה, החוצה. אחד עושה על הגג, אחד עושה בסמטה, אחד עושה באמצע הכביש. אבל עושה על המכונית שלו, כל אחד עושה באיזה מקום, עם כל מיני קישוטים וציורים, מה נשתנה? אז אמרו בדרך כלל הצעה שגלות, זה דבר לא מוזר, זה דבר טבעי. אבל למה אומרים דווקא מה נשתנה בליל הפסח? אלא זה הסוד, שזה גם הלילה הזה, לשון זכר, ותמיד לילה זה קשה, זה דין של קשה, והלילה הזה השתנה, אומר המדרש, כי ידוע שאין קניין בלילה. תראו, פעם היה, אם עושים חופה, עושים ביום, לא בלילה. מהדין שעושים קניין של הקידושין, וכתחילה אין לעשות קניין בלילה. בדין לא עושים קניין בלילה. אתה עושים קניין, עושים ביום. ואיך עושים בלילה כזאת קניין, איך? הלא הפרעה הרשע היה צריך להוציא את ישראל, להוציא את ישראל ממצרים. ומה? היה קום פרעה לילה, ככה פסוק אומר, היה קום פרעה לילה. הוא בעבדה בכל מצרים. ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. והיה אומר, והיקה למשה ואהרון, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה, לך תברח, תתחבא. משה רבנו היה במקלט אותו לילה, פעם יחידה שישב במקלט. ואז יוצא פרעה וצועק, משה, וקולו נשמע מסוף מצרים ועד סופו. עד שהתבזה, וכל מצרים יצאו, ראו את פרעה איך יוצא עם פיג'מה באמצע הלילה וצועק, וכולם צוחקים עליו. ואז בא משה ואומר לו, מה אתה רוצה? אומר, מהר תצאו. אומר, לא יעזור, עד שתגיד, הרי אתם בני חורין, שלוש פעמים, הרי אתם לעצמכם, אז אני... עכשיו בא מקטריק ואמר, רגע, מה זה מועיל? הרי לילה, בלילה אי אפשר לעשות קניין, צריך ביום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הזריח את השמש באמצע הלילה כמו בצהריים, כמו בתקופת תמוז. וכולם ראו ושמעו את פרעה איך שהוא אומר, הרי אתם לעצמכם. אומר הזוהר, אותו דבר כל לילה, בליל פסח, כי אנחנו לא רואים. הקדוש ברוך הוא מוציא את השמש, וזה בחינת יום, זה לא בחינת לילה. זו לילה יחידה שהיא נקראת יום. ולכן אומרים, מה נשתנה הלילה הזה? כי הלילה הזה הוא לא לילה, הוא יום. אז ברקיע המלאכים כולם רואים ונבהלים. רואים שפתאום היה לילה, התשקעה חמה, ופתאום נהיה יום. אומר ישראל, אומרים כעת, ליל הסדר. אז זה מעלת הלילה הזאת, הפלא ופלא. וכן אומרים שם המעשה, מרבי אליעזר, רבי עקיבא, מרבי יהושע, בלעזר ונעזריה, שהיו מסובים בבני ברק. מה פירוש מעשה? למה הזכיר את השמות האלה ודווקא אלה? והם היו כל גדולי ישראל, ישבו ביחד. הרי כל אחד יש לו עיר שלו. למה ישבו כולם שם יחד, בבני ברק? יש גם אמרו, בני ברק, השון כלי מלט. שלבשו בגדים יקרים מאוד, בגדי משי יקרים לבשו. כי באותו לילה צריך ללבוש האדם בגדי מלכותו, להראות דרך חירות ולהראות גם כן דרך שמחה ולהודות השם. אלא הייתי אחד המפרשים אומר שהם דנו מה יהיה עם הגלות הזאת. הרי הם היו בזמן החורבן, הם אחרי רבי יוחנן בן זכאי. מי זה רבי אליעזר? הוא תלמיד רבי יוחנן בן זכאי. אמרו מה יהיה עם הגלות? כבר עברו איזה 30-40 שנה מהחורבן, נו אנחנו רוצים להיגאל, כי אז חשבו הנה המשיח בא. אז כל אחד אמר איזה סיבה. אחד אמר אין בן דוד בא עד שתכלה פירוטה מן הכיס. היום ברוך השם פירוטה אין, אפילו אגורה אין. גם 5 אגורות כבר לא מקבלים בשום מקום, בקושי 10 אגורות. אז אין בן דוד בא עד שתכלה פירוטה מן הכיס, כאן היו עניים. שני אמר לו אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה, די יגידו איפה המשיח, לא רואים אותו, מה יהיה. שלישי אמר אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, הרי יש למעלה אוצר של נשמות, ביום שהנשמות האלה יגמרו לבוא לעולם, אז יבוא משיח. רביעי אמר, לא, אם בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. והיו דנים, כל אחד מביא ראיות לסברה שלו. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. לא צריך, לא תכלה פירוטה מן הכיס. לא כולו חייב וכולו זכאי, ולא צרות ולא איסורים. מספיק ישראל, אומרים שמה ישראל, כך אומר המדרש, שמספיק יש מצווה אחת ביד עם ישראל, שהיא קריאת שמה, ואומרים באחד, מכווה ממסור עצמו על קידוש השם, בגלל זה מבד יגאל אותנו. משרבנו הארי כותב בשאר הכוונות, ומפורסם, אומר כמה מעלת מסירות נפש על קידוש השם בשעת קריאת שמה. הוא אומר, ואפילו אין בנו שום זכות, והרשענו עד למעוד. הרשענו עד למעוד, ואין לנו שום זכות, שום מצווה. הנה במסירת נפשנו על קידוש השם, לפעמים אדם ימסור עצמו על קידוש השם בשמה ישראל, ויש עת רצון, באותו רגע גורם להביא את המשיח. זאת אומרת, הגאולה תבוא בזכות מסירות נפש על קידוש השם. זה המעלה של זה. לכן אמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע שחרית. תכוונו, תגידו קריאת שמע כמו שזה, והקדוש ברוך הוא כמו שצריך, וודאי שהם אמרו כמו שצריך, רק מה הזמן עד לא הגיע. אבל אנחנו כבר הזמן עבר, אצלנו הזמן עבר. זה הסוד שאדם זוכה בשעות מעלה הלילה הזאת, רבותיי, האכילת מצה. מצה, כמה חשובה, אם היינו יודעים את המעלה של המצה והסגולה שלה, מה כתבו עליה המפרשים, מצלת מכל צרות שבעולם, ושים מנח, כי מכל צרה הצילני, ראשי תיבות מצה. זה הטעם, כותב רבי חיים פלאצ'י, היו נוהגים לקחת חתיכת מצה, שמים בכיס. עד הזמן שרבי חיים פלאצ'י היו הרבה נוהגים, זה ראיתי בספרים עוד לפני 1,000 שנים, היו נוהגים לקחת חתיכה מהאפיקומן, ותוקעים אותו במסמר מעל הדלת. שבא רבי חיים פלאצ'י ואמר, זה לא כבוד. ותוקח לחם, לחם כזה קדוש, כמה תורחים עליו. זאת ועוד, הגמרא אומרת, התולה פיתו ברנימני תלו חייו. שהאדם לפעמים לא שמים לב, אנשים קונים לחם לשבת או לחול, באים לבית הכנסת, לשתות הלחם, תולה את זה על הקולב, איפה שתולים את הבגדים, אסור. עוד נכנס למקווה, מביא איתו חלות לשבת. תולה את זה שם, אסור. הגמרא אומרת, התולה פיתו שמצילנו, תלו חייו, ושני פירושים. שפרנסתו תלויה, זאת אומרת, ספק אם יהיה לו מזכורת, לא יהיה לו, וספק אם יחיה או לא יחיה, נמצא שם בחדר שמשמור. אז אדם יזהר בזה. אז בא רבי חיים פלאצ'י ואמר, לא, אסור. כבר העירו על זה הקדמונים, בסוף שמעו בקולו. אמר להם, תשימו חתיכת מצה מהאפיקומן בתוך הכיס, וזה שאומר את האדם. אבל איך שיהיה המצה הזאת, מה הסוד שלה? כמובן שכמה ישראל תורחים עד שזוכים למצה הזאת. כמה יגיעות, וכמה תדעו, יש יצר הרע בלי סוף. אמרתי לכם גם שהלכנו לאפות מצות, כמה תקלות יש פה ושם, והכלי הזה לנקות אותו, והקמח מאיפה, והמים שלנו, והכל אשר לכל, כמה עינה פקיחה צריך אדם לזכות לאכול מצות שיהיו כשרות למהדרין, שבאמת פיקחו עליהם כמו שצריך. כמה יש, ואחרי זה הפרשת חלה, ומה לא? אז המצה. לכן כתוב בהלכה, גם הלחם שאנחנו באים לברך המוציא, כך כתב רבנו יעקב על התורים, ישים 10 אצבעותיו על הלחם. זאת אומרת, אפילו לוקח חתיכת פרוסת לחם, ישים 10 אצבעות ככה. ולמה 10 אצבעות? כנגד זה יש 10 תיבות בברכת המוציא לחם מן הארץ. אבל הם 10 מצוות עשה ולא תעשה שמקיים האדם בלחם. אחד, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. שתיים, כרמך לא תזרע כלאיים. שלוש, לקט. ארבע, שכחה. חמש, מצוות פאה. שש, מצוות ביקורים. ומביאים חיטים, ביקורים. שבע, תרומה. שמונה, מעשר ראשון. תשע, מעשר שני. עשר, מצוות הפרשת חלה. עשר מצוות עשה יש. נקדם, עשרה מלאכות עד שנהיה לחם. הרישה, הזריעה, הקצירה, ככה עומרים, הדישה, עד שגומר עם האפייה, כמה יש תחינה והרקדה, וכולי, עד שמגיע לאפייה, הרי עשר מלאכות. אז לכן, פסוק, מצמיח הציר לבהמה, תראה כמה מילים יש שם, מצמיח הציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ, עשרה תיבות. זה כנגד, זה גם כן. וכן על זה הדרך, ארץ חיטה וסעורה, וגפן תאנה ורימון, ארץ ושמן ודבש, גם עשרה. ויתן לך אלוהים, ויתן לשמיים, משמני הארץ, רוב דגן ותירוש, עשרה תיבות. כל זה עשר כנגד זה. וזה סגולה שיתברך פרנסתו של האדם כל השנה. עושים עשר אצבעותיו על המצה. והשאלה כותב, שלפני שיפצע אותה, ינשק את המצה. וגם כל אחד שמקבל את הכזית מצה, לא יבוא כך ויקח. ינשק ויוכל. גם מזהירו מאוד שלא להשליך, לפעמים המסובים משווים רחוק. אז אפילו שיש כאלה מסדרים בסקיות, האמת שאני הסתפקתי עם בסקיות זה נכון לעשות. מצד אחד זה חוסך זמן בבוצע. מצד שני יש לנו בעיה, הרי צריך להם משנה. מה הטעם שאנחנו שומעים ברכת המוציא מפי הבוצע? כבר שהוא מוציא אותנו ידי חובה בלחם משנה, הרי כל אחד מקבל לחם גם בשבת. לחמנייה אחת, או חלה אחת, או פיתה אחת. איפה לחם משנה? אלא הוא בצע לחם משנה. אז כשהוא בוצע לחם משנה והוא אחר כך חותך את זה, אז הנה חינם, אנחנו כל אחד מקבל חתיכה מאיזה כיכרות שיש לפניו, מאיזה מצות שיש לפניו, יש לי בזה לחם משנה. אבל כשמניח את זה מראש בסקיות, אלא מה? שבני הבית מסובים, ברוך השם, בן פורת יוסף, קהל גדול, 20, 30, 40 איש, ואי אפשר לשלוט על זה, זה נכון. אז זה משהו אחר. אבל היום המצות העבות שאנחנו אופים, כל מצה יש בה חמש כזיתות. ככה שברבע המצה ודאי כזית, כזית וחצי יש בה. ומצות של מכונה, שני שליש מצה זה כזית, זה בדוק. מצות דקות של האשכנזים, כל מצה שלוש כזיתות יש. אז שליש מצה של האשכנזים, הדקות הגדולות, יש בזה בשליש מצה יש כזית. מצה בקלות אדם יכול לבוא לידי איסור של חיוב ברכת המזון. לכן במשך הפסח מי שאוכל מצה לפעמים הוא ככה לא שם לב, רעב, חושב זה הוא כבר איך המוציא, אומר אני לא אוכל, לא נטל ידיים, יאכל שני שליש כבר יתחייב. מתוגן, אז צריך שיהיה, השאלה אם צורתו עליו, אם צורתו עליו עדיין צורת מצה זה עדיין המוציא, אבל אם זה פחות מכזית, בפרט שציפה אותו בצה וכדומה, אז זה משתנה הברכה. הפרי חדש כותב צריך שני תנאים שיהיה מזונות, גם שלא יהיה כזית, כמו שמרן כתב בשולחן ערוך, גם שפחות חתיכות פחות מכזית, אבל אם הן חתיכות מחוברות, לפעמים הוא לקח מצה שלמה וכיפל אותה וחיבר אותה, היא עדיין מחוברת, כיוון שיש בה חתיכה כזית, אז זה עדיין המוציא. וכמה? אפילו לא מצה שלמה, שני שליש מצה יש כבר כזית, לכן צריך להיזהר בזה. אז איך שיהיה זה המעלה של המצה, ולא לשכוח מה שכתב לנו רבי יוחנן חיים פלאצ'י בשם רבנו הארי, לקחת אזוב, שמאי, תביא להם אזוב, בערב פסח, זעתר, זה הזעתר, אבל לא הזעתר שיש מוכן בשוק, הזעתר המוכן בשוק זה חמץ, כי מערבים איתו פירורי לחם וסומסום ומלח לימון וכדומה, אלא זעתר נטו, מה שיש במשתלות או בחנות של טבעונים, שזה רק העלים לבד. כי אין כמו מסלק המזיקים מעל בני הבית. ולכן בליל פסח לשים מלח, לשים גם אזוב. וכשיברך על המצות כשהן שלמות, לא כשהן שבורות. כי ברכה צריך שיהיה דבר שלם. עם צדק, איפת צדק יהיה לך. וישתדל לא לדבר עד הקורך. למה? הרי המצה אוכל שתי כזיתות, אחת כזית של המוציא ואחת כזית של מצה. מי שלא יכול, יש מקלים, אומרים שרק הבוצע יאכל שתיים. הנה חינם, אנחנו נוהגים שכולם אוכלים שניים. אבל יש מי שלא יכול, קשה לו, רוצה לאכול כזית אחת, יש לו על מה לסמוך. אבל אחרי זה צריך לאכול כזית מרור. ואחרי הכזית מרור צריך כורך כדי לצאת את חובת הלל הזקן. אז לא ידבר עד סיום הכורך. לא יפסיק בדיבור, כן צריך להיזהר. בפרט שסגולת המצה היא כל כך חשובה. יש הרב אברהם חמאוי עליו השלום, אז לכם, היה חכם גדול ומקובל גדול, לפני 150 שנה. כתב ספר בית הבחירה, כל סדר ליל הסדר שמה. רק חבל, הספר הזה לא מצוי היום. שלו שמה בספר, הוא כותב שבעה דברים המצה מגנה על האדם. שבעה דברים. יקרים. אחד מהם מצילה מכל מיני צרות. זה שלמתכם הרמז, מכל צרה הצילני. זה אחד. אומר שתיים, היא רפואה. הזוהר הקדוש אומר, היא מכלה דאשבתה. מי שחולה, יתאם אפילו מהמצה, ויתפלל השם יתברך ויבריא. שלוש, זוכה בא לעולם הבא. מי שאוכל מצה, אומר הזוהר, זוכה להיכנס לעולם הבא. מי שלא אכל מצה לא נכנס. אלא אם כן חולה או אנוס. אחר כך אומר, ארבע, אין כמו המצה המגרשת שיתרה אחרה מהאדם ומהבית הזה. זה ארבע. חמש, מצה מצילה מרוח שערה, לכן הימאים היו לוקחים איתם חתיכות שיירים של המצה ושמים בכיסם. כשהים היה סוער עליהם, היו משליחים לים והיו ניצלים. ככה המעלה של המצה. שש, מי שאוכל מצה בליל פסח, הזוהר אומר בראש השנה שהוא יום הדין, אם חס ושלום נגזר עליו גזר דין קשה, והוא אכל את המצה בשמחה, יקרה רע גזר דינו ביום ראש השנה. עד ראש השנה זה מגן, ככה. שבע, אומר, מי שאוכל אותה בשמחה ובחשק, מובטח לו שכל השנה לא ינזק. זה כמה מעלות יש למצה שאדם זוכה על ידה. לכן כתבו הפוסקים שיזהר יכוון גם חפר חטא עץ הדעת. העץ הדעת הייתה באכילה. עכשיו אנחנו אוכלים. וגם יש לה סגולה לכוון לחפר מאכלות אסורות או סעודות הרשות. שאם אדם פעמים אכל באיזה מקום יותר מדי בחול או לא סעודת מצווה. ואכל או נכשל באיזה מאכל של איסור, אולי גזל, אולי בלי ברכה, אולי לא מאוסר, לא יפרישו תרומות, אולי יש שם תולעים, אולי יש שם דבר איסור השם הצילנו, שומן מן החי וכדומה, או בשר וחלב, על ידי אכילת מצה, מחפר על אכילת איסור. זו כמה מעלתה גדולה. יש הרב כנפי יונה, זה רבו של הרב חידה, רבנו יונה נבון, משפחת נבון ידוע, היו גאוני העולם, 15 גדולי העולם, היו בירושלים, מהמוות. מכניס אותו בחרוסת, ואוכל אותו חסרות. מה זה רות? רות המואביה, והיא מילוי שם אדנות. א', ד', נ', י', במילואו, יוצא 606, זה מילוי שלו. ככה מעלת המרור והחרוסת. בא השלב ואומר שטוב להזכיר הלילה את האבות והאימהות, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ומה עשות? שלוש מצות זה כנגד שלושה אבות. לכן זה שאומרים כהן, לוי, ישראל, זה גם היינו אח, אברהם, יצחק, יעקב, זה הטעם שצריך להיזהר לעשות שלוש מצות, זה לא. אומנם לפי התלמוד משמע די בשתי מצות. והיו לוקחים ואחת פורסים אותה, כך משמע מהרמב״ם. אבל אחרי זה ראינו כל הפוסקים כתבו עד רבה, צריך שלוש, למה אחת אני חוצה אותה, אני רוצה שישאר לי שניים שלמות, ללחם משנה. איפה לחם משנה? אז אני צריך שלוש מצות. שלוש מצות אומר, המצה העליונה שמברכים עליה על אכילת מצה, תיקן אותה אברהם אבינו. לכן הוא המצות עפה ויוכלו, זה היה בפסח שקיבל את המלאכים, ואז התבשר שיצחק אבינו עתיד להיוולד. מצה שנייה תיקן אותה יצחק אבינו, ולכן המצה השנייה אנחנו שומרים אותה לאפיקומן, כי מה זה? הגאולה הזו שתבוא תהיה בזכות יצחק, אנחנו נזכה לראות אותו. אז יצחק זה אפיקומן, ואפיקומן בא זכר ללוויתן. מה זה אפיקומן? מי שאוכל את האפיקומן בחשק ובשמחה, הייתי הפוסקים גם אומרים שלא יהיה סביע לגמרי עד שיקוץ באכילתו. ישאיר קצת תאבון, לכן אדם צריך להיות פיקח באותו לילה. לא לשתות יין יותר מדי או ינות, לפעמים שותים ינות מתוקים מדי וזה לא טוב. זה עושה אחר כך מפעפע, עושה איך אומרים, הפרסים מלחמה בבטן עושה שם, הפגזה. אז תשתה ככה ינות קלים, ינות יבשים או חצי יבשים, או מיץ ענבים, ובעדינות, הכל יעשה אדם בעדינות, גם האוכל שיוכל, כדי שיוכל את האפיקומן בחשק, לא ברעב, אומנם צריך לאכול אותו על השבא, אבל לא שיהיה סביע לגמרי עד שיקוץ באכילתו, אלא יוכל את האפיקומן בחשק. יש בזה מעלה גדולה מאוד. אז זה יצחק אבינו תיקן אפיקומן. נשאר הקורך, זה יעקב אבינו תיקן. ומה עם האמהות? כל אחת כוס אחת. ארבע כוסות, ארבע אמהות. אתה לך, אנחנו מכינים שלוש מצות, זה שלוש אבות, וארבע כוסות, זה ארבע אמהות. כך אומר השנה. אומר, וטוב לכוון בזה. כדאי לומר את זה בסדר, לפני הסדר. להגיד, אני מכוון מראש, הנה, שלוש מצות, תגיד שכולם ישמעו. שלוש מצות זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, שישמרו עלינו, יגנו עלינו. וארבע כוסות שאנחנו שותים, זה כנגד ארבע אמהות. יש בספר הקדה, כמו בלילה, הייתי מחפש שם, ראיתי, זה חיבר אותו רבי נחוניה בן הקנה, שאומרים ספר הקנה. הוא כותב מעשה שהוא ראה. רבי נחוניה בן הקנה, ירוס למקובלים, רבנו ארי אומר. היה דייג אחד שהיה דאג ונכנס לים לדוג דגים. והוציא בחכתו שבעה דגים. כשהוציא אותם, השליך אותם לשמיים, אמר, נתן את זה לכבוד השם יתברך, ויצאה כמין פס יד מהשמיים, וקיבלה אותם. ויצאה בת קול, ואמרה, כך אומר רבי נחוניה בן הקנה, מזומנים דגים אלו לך לעולם הבא. ורבי נחוניה בן הקנה לא הבין, מה זה? מוזר, איזה מעשה מוזר. הוא היה את זה מולו. לאדם דג שבעה דגים, פתאום זורק אותם לקדוש ברוך הוא למעלה, יוצאת יד, פס יד, כך הוא כותב, ולקחה את הדגים, ואומרת, הדגים האלה מזומנים, זאת אומרת, אני שומר לך אותם לעולם הבא. אז תפס אותו בידו, אמר לו, בואי נה, אדוני, אל תלך, תגיד לי מה מעשיך. תשמעו מה הוא אומר לו. אמר לו, מעולם לא נכנסתי בספק הוראה באכילה. הוא היה תמיד חכם, הדייג הזה, פוסק הלכות לאנשי הכפר שלו. אומר, מעולם לא פסקתי ספק הוראה באכילה. דבר של אכילה שיש בו ספק איסור, לא התרתי אותו. הזהרתי שלא לאסור. ולא ספק הוראה בעבירה. אז זכה, תראה שבשמיים כבר מכינים לו בחיים את הגן עדן שלו. אומר, מכאן אדם ייזהר באותו לילה, שכל מה שמכניס לפיו יהיה נקי וצח כפי ההלכה. הכל יהיה הכי מהודר שיכול להיות. מה שאמרנו, האפיקומן זה לוויתן, הפוסקים אמרו, זה מבריח את הקליפות, הוא מציל מגזלנים, ומה עוד מציל? מגזלנים ומרוצחים ברמינן. ככה אפיקומן המעלה שלו, כי זה שירי מצווה מעקבים את הפורענות. לכן אומר הרב חידה, אם היינו יודעים כמה העולמות מזהירים בלילה הזאת, לכן אדם, אפילו שהוא עייף, יסתדל לקרוא שיר השירים אחרי הסדר, בכל רינה ותודה, אומר, מעורר את החסד בכל השנה כולה, כדי שכו ישפיע עליכם ועלינו, שפע מהשנה הזאת, מהחג הזה לכל השנה. ויש פה את ידידיה שיחיה, הוא אוסף כמחד לפסחה לעניים, צנועים, תלמידי חכמים, שכו למצוות, ברוכים תהיו, רבי חנניה מהקדוש,